טוב, אז שלום לכם, אתם צופים בתוכנית החללית, היום ה-3 בנובמבר 2018, ואנחנו בתוכנית הזו מספרים לכם על דברים שקורים בחלל עכשיו, ושווה לכם לשמוע עליהם. אנחנו נדבר היום על מגוון נושאים שאני תכף אפרט, אבל תחילה אנחנו נספר קצת על עצמנו. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אסטרונום חובב, זכרתי, כותב בלוג פרס הקריטית, ודף פייסבוק, העונה לאותו שם. אני מהנדס בכיר בעמותת SpaceCL, ששדיר חללית לירח ממש 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 עוד חודשים ספורים, ולצידי מפיקת תוכנית דוקטור קרן לנצמן, מומחית לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותבת הבלוג סוף העולם הבת מה יציע, ודף הפייסבוק בעל אותו השם, וכותבת הספרים שמיים שבורים, זוכה פרס הגפן, ולב המעגל, נמצאים שניהם בחנויות הספרים.
המובחרות.
רק המובחרות. רק המובחרות. אם יש לכם חנות ספרים שאין בהם את הספר הזה, היא לא מובחרת.
וחבל, תגידו להם חבל, אתם לא מובחרים.
נעבור לקשר הלוגי הבא.
כן.
איתנו בצוות גם דוקטור עופר מתוקי.
אני כזה, אני לא יודעת למי את רוצה.
סליחה, רגע, אתה קראת לי קשר לוגי?
אתה יכול לבחור.
למה לא? אין בעד.
ואופר הוא מומחה לאסטרופיזיקה וקוסמולוגיה ודברים שקורים בסקלות המאוד גדולות של היקום. וכותב הבלוג היקום הנראה, ודף הפייסבוק בעלות ראשים. ואיתנו בצוות גם דוקטור יעל הילמן ממכון ויצמן, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A. וזה כל הצוות הפעם.
זה צוות מובחר, כמו חנויות הספרים.
בדיוק.
לנו יש את לב המעגל.
אז...
רגע, 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 לפני שאתה מתחיל, אמרו לי להגיד שאני גם מנהלת את כנס למנות שיערך בשישה בדצמבר. בגבעת רם בירושלים, אז בואו למאורות, אבל לא עכשיו, כי עכשיו אתם פה. אלא אם כן אתם מתנדבים של מידה, אתם מתנדבים של מידה, אז יש לנו מפגש ביום שלישי.
קרן, זה הקטע שאני חותך ושם בסוף התוכנית, כי בדרך כלל אנחנו אומרים את זה בסוף התוכנית. טוב.
נמשיך.
תודה. אבל אני אעביר אותה...
זה יפה הניסוחים העדינים שלך לתי בשקט אני מדבר עכשיו, זה מאוד יפה.
אני לעולם.
אני מכירים יואב מעולם לא אמרתי בשקט.
הוא לא אמר, בדיוק, הוא מלצח את זה בצורה מאוד פוליטיקלי קורקט.
עכשיו כשזכות הדיבור אצלי, אני אעביר אותה לקרן שתסביר לכם הצופים איך אתם אמורים להגיב לנו במהלך התוכנית.
אני מרגישה שהיה פה קשר לוגי, שאני לא יודעת מה הוא, אבל הוא מאוחר. אוקיי, אז יש לכם אחת משלוש דרכים לשאול אותנו שאלה. דרך מספר אחת היא באמצעות שרשור שאלות בדף הפייסבוק, באירוע של הפייסבוק, שכמובן נמצא אתכם בקלנדר, אתם מוזמנים להיכנס, לשאול שאלות, אבל בבקשה תשאלו שאלות שקשורות לדברים שאנחנו מדברים עליהם, כי שאלות שלא קשורות לדברים שאנחנו מדברים עליהם, אין לנו כל כך זמן בתוכנית בדרך כלל לענות עליהם.
אבל מאוחר יותר נוכל.
אולי. אנחנו משתדלים להגיע לשרשור ולענות על שאלות שכתובות שם, אם אנחנו מגיעים אליהם בזמן התוכנית. דרך מספר 2 היא באמצעות הטוויטר. סלצל, ששם יש את ההשטג החללית, אל תשכחו את הידוע אחרי ההשטג, אני מנטרת את ההשטג, אתם יכולים למנשן אותי, אבל לא בטוח שזה יעזור לכם, אתם לא יודעים מה זה מנשון או מה זה ההשטג, נראה ברשת החברתית שאיננה טוויטר. אבל הדרך האחרונה והחביבה על כולנו במיוחד, היא באמצעות הצ'אט, שרץ כאן ממש שלום, שלום, אנחנו בטוחים שהוא רץ בצד הזה, דרך אגב, לא בצד
לא, אבל מקסימום הם הבינו.
אנחנו נעמיד פנים כאילו,
כן. אנשים אינטליגנטים באינטרנט.
אני עכשיו חייבת לבדוק את זה. אוקיי, זה צד, רץ בצד שלי.
אנחנו מאוד ממליצים
תשאלו שאלות בצ'אט,
ותשאלו שם את השאלות.
שימו שתי כוכביות בתחילת השאלה, כדי שנדע שזו שאלה, ולא פשוט שיחה מרתקת ומעניינת, שאני עוקבת אחריה, אני לגמרי, לגמרי, לגמרי מרוכזת.
וגם אם אתם בצ'אט, אנחנו יכולים לראות שאתם שם, ואז אנחנו יכולים להגיד שלום, כמו שאנחנו נגיד שלום לג'יין, שהגיעה לפה ראשונה. נועם די וליעל בן ישראל.
יעל בן ישראל שהיא יעל היחידה מבין היעליות בעלות פטיש הטרולים.
היום יש רק פטיש אחד.
יש רק יעל אחת בצ'אט.
זה בכלל מפתח ברגים, לא?
ונועם. ורגע, רגע,
וגיל. שלום נועם וגיל.
ירמי. ירמי?
ירמי.
ירמי? אוקיי, טוב שאתה כאן.
אני מקווה.
כן.
היי, שלום.
ו-RPG to Killer, שהופך להיות צופה קבוע לדעתי.
הוא צופה קבוע הרבה זמן. צופה
קבוע ושואל שאלה קבוע.
גם טריליאן איתנו.
ושי.
וגם שי איתנו. אז יפה, אז זה שרוב הצופים הוותיקים והקפואים נמצאים פה.
וג'יין מציעה שאנחנו נעשה אפטר פארטי שבה שואלים ועונים על כל השאלות שלא קשורות. יואב.
פעם אחרת, אני חושב.
בואו לכנסים, תראו אותנו שם, תוכלי לשאול אותנו מה שתרצו.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל, אנחנו הולכים לדבר על הגשושיות של נאסה שמסיימות את דרכן, והחלק הקצת עצוב, ואולי בעצם נתחיל מזה. נכון, אז אופר, בוא תתחיל אתה.
כן, נאסה הודיעה לפני כמה ימים על זה שהם מוציאים לגמלאות את משימת קפלר, שזו משימה של טלסקופ חלל קפלר, שנועד לצפות בכוכבי לכת, בכוכבים אחרים, ולראות, לגלות כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, והוא עשה את זה בצורה מדהימה בתשע השנים שהוא עבד, שזה הרבה יותר ממה שהוא תוכנן לעבוד. אז זה קצת עצוב, אבל הוא עשה עבודה באמת מדהימה ועבד המון זמן, ועכשיו מה שקורה זה שפשוט נגמר לו הדלק לתיקוני מסלול, אז כבר אי אפשר יותר להחזיק אותו במסלול, לשנות לו את הזוויות כדי שיוכל לצפות באזורים הנכונים. וזה אומר שהלך לנו אחד הכלים שלנו. למזלנו, זה לא הסוף כמובן, אלפי כוכבי הלכת שקפלר מצא רק פתחו את הדאבון, אז יש כבר משימה אחת בשם טס שנאסה שיגרו, ובטח יהיו עוד בעתיד הקרוב, כי עכשיו שאנחנו יודעים שיש כמות מאוד גדולה של כוכבי לכת, וספציפית כוכבי לכת דנים יחסית, בסדר גודל של כדור הארץ, ובאזור מה שנקרא habitable zone, אזור שבו יכולים להתקיים מים נוזליים סביב הכוכבים השונים, זה רק גורם לנו לרצות למצוא עוד ולתצפת עליהם יותר ולגלות עוד פרטים על כוכבי הלכת האלה, אז אנחנו כמובן נמשיך לשלוח משימות בשביל לחפש אותם. אבל אנחנו לעד נזכור את קפלר שעשה את הספתח המאוד מאוד מורשים הזה. במיוחד אחרי שב-2013 קרתה תקלה עם אחד הגלגלים שאמור לכוון אותו, וכבר אי אפשר היה להחזיק אותו על אותו אזור בשמיים, ואז ישבו המוחות של נאסה ואיכשהו הצליחו לגרום לזה להפוך למשימה נוספת, כאילו להישאר בפעילות, אומנם לא על אותו אזור כל הזמן, אבל עדיין לתת כמות מדהימה של תוצאות.
זהו, אני רציתי להוסיף שמשימות חלל מסיימות את חייהן, אחרי שמרגע שהן מגיעות לחלל, באחת משתי דרכים, או שנגמר להם הדלק, או שיש להם איזושהי תקלה קריטית שמונעת מהם להמשיך את המשימה. קפלר עבר כבר תקלות קריטיות שגרמו לו להפסיק את המשימה, ולמרות זאת הצליחו איכשהו למצוא דרך להשאיר אותו מתפקד בצורה פחות טובה ממה שהיה קודם, ולא כל הזמן, אבל הצליחו להוציא ממנו עוד הרבה מאוד זמן של עבודה, ועכשיו פשוט נגמר הדלק, אז אין יותר איך להמשיך את המשימה שלו, וגם יש משימות שיכולות לעשות עבודה יותר טובה, כי עם ציוד יותר מודרני, קפלר גם בסוף צפה בנקודות מאוד ספציפית, אז עכשיו אפשר לצפות גם בנקודות אחרות, אבל כמה כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש יש כיום?
אני לא זוכר, אני לא זוכר מה המספר המדויק, נדמה לי שזה...
אני זוכר בסביבות 2,000?
2,000? אני כבר לא זוכר. יש אלפים של מועמדים. יש לציין אגב שכמובן, כאילו, המשימה עצמה כבר לא ימשיכו לנטר אותו אולי, אבל המידע שכבר התקבל ממנו, ימשיכו עוד הרבה מאוד זמן לעבוד עליו, זאת אומרת, יש עוד המון עבודה.
יותר מ-2,000 גם, נראה לי זה יותר כמו מה שאופר אמר, זה 6,000.
כן, אני זוכר שהיה איזה קפיצה לא מזמן, אבל מדובר כבר באלפים.
המעומדים?
המועמדים, כן, כן, המועמדים לדעתי יש, אני חושב שזה כבר בעשרות אלפים, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל מעל עשרת אלפים, אני כאן בטוח.
אז
מה עושים איתו? מעלים אותו למסלול גבוה? מה עושים איתו עכשיו?
הוא לא במסלול סביב כדור הארץ, הוא למעשה במסלול שבו הוא...
באחד מנקודות האם, הלנקנג'ים?
לא, 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 הוא במסלול, הוא מה שנקרא trailing orbit, הוא... במסלול מאחורי כדור הארץ, ובמסלול הוא הולך ומתרחק מאיתנו, ופשוט הולכים להשאיר אותו שם.
הוא במסלול מסביב לשמש, כמו שכדור הארץ מסביב לשמש, ופשוט נוטשים אותו?
כן, הוא הולך ומתרחק קצת מכדור הארץ.
שירוץ מאחורינו עד שימס לו?
משהו כזה, אני מניח שמכיוון שהוא מתרחק מאיתנו, אז כנראה שזה אומר שהוא במהירות סיבובית שונה, ולכן הוא כנראה כן ישנה קצת את המסלול, זאת אומרת, הוא לא יישאר במסלול של כדור הארץ, הוא...
אני שמחה שאמרת שתי שאלות מהצ'אט, ובאמת אחת מהן שואל בדיוק את השאלה הזאת, איפה קפלר נמצא, והאם ניפול לכדור הארץ, שואל גיל אדרי, ויש עוד שאלה, אני רק אומרת.
אוקיי, אז התשובה היא לא, לא ייפול לכדור הארץ, הוא נמצא במסלול מאוד רחוק מכדור הארץ כרגע, והוא הולך ומתרחק, וכנראה, מכיוון שהוא איטי יותר מכדור הארץ, זאת אומרת שגם המסלול שלו כנראה ילך וידעך, עד שהוא הגיע למסלול הטבעי שלו, וכן, זה כנראה הדבר הכי בטוח, אין מספיק דלק בשביל, להפיל אותו לשמש זה דבר שבלתי אפשרי, כי צריך כמות דלק מטורף בשביל זה, וזה לא זבל חלל כמו שאנחנו חושבים עליו, זה לא במסלולים הקרובים. שמיים שבורים לא היו, בגלל זה.
איך בחרו כזה מסלול? מה היתרון של זה?
היתרון הוא שהוא... לא נמצא סביב כדור הארץ, הוא לא מוגבל, אם הוא מסלול סביב כדור הארץ, אני חושב שהוא צריך להיות כל הזמן, כאילו יש לו יותר אור, כי גם כדור הארץ וגם השמש מהירים לכיוון שלו, אז צריך כאילו להתחמק בשניהם, ובעצם המסלול הזה מאפשר לו לצפות החוצה ממישור הסיבוב, כאילו מישור הפלנטות, בלי שיהיה לידו שום דבר, אז יחסית הוא מוגן, הוא לא מסתכל לכיוון השמש, לא מסתכל לכיוון אף כוכב לכת גדול, אז הוא לא סופג הרבה אור.
ושאלה שנייה של, רגע, של RPG2, למה לא תדלק אותו פשוט?
אנחנו... הוא לא באזור שאי פעם, שבן אדם הגיע אליו בכלל, הוא כבר במרחק כזה מכדור הארץ, שאנחנו מעולם לא הגענו אליו. כל שיגור שלך היית לשם תעלה, יעלה הון תועפות, וזה כבר לא באמת משתנה, כי אנחנו אומרים, דובר פה על חללית שימצאת כבר 9 שנים בחלל. זאת אומרת, הרכיבים הכי חדשים שלהם מפני עשור. יש לנו עכשיו משימות חדשות יותר, אין טעם להשקיע כזה סכום ולפתח טכנולוגיה רק כדי שיהיה אפשר לתדלק ולהריך את המשימה שלו, שיש לנו משימות עדכניות יותר, עם רכיבים יותר
טובים. גם עוד לא תדלקו בחלל
שום דבר, כן.
יש עוד אופציות שיוכלו לראות פלנטות ביניים עובדים אחרים, אז לא חייבים להציל אותו בעצם, לא?
נכון, לא, אין צורך להציל אותו. כמו שאמרתי, יש משימות טובות יותר, וזה עוד מעבר לעובדה שגם אם נרצה להציל אותו, אין לנו באמת את היכולת לדעתי כרגע, ואם נרצה לפתח אותה, זה יעלה הון תועפות.
אוקיי, יש עוד שאלה על זה?
יש, הייתה שאלה לגבי האם אפשר להמשיך לעבוד איתו עד שתיגמר לו הדלק, אבל דן אלין, אהובת ליבנו וחביבת התוכנית, כבר ענתה שנגמר פשוט הדלק לגמרי, אין יותר מה לנצל.
זהו, ועם זה נמשיך.
רגע, יש עוד שאלה.
כן.
ברגע האחרון, קוטלי, שהצטרף עכשיו לתוכנית, שואל, האם יש סיכוי שבעוד הרבה שנים המסלול של קפלר יפגיש אותו מחדש עם כדור הארץ?
כן, אז מקסימום הוא ייפול לאטמוספירה, אבל אני לא יודע עד כמה זמן דבר כזה יכול לקרות.
אבל המסלול שלו דועך.
כן, אני חושב שהמסלול שלו אמור לדוח, אז אני לא חושב שהוא יפגע בכדור
הארץ.
מכיוון שהוא נע לאט יותר מכדור הארץ, אז זאת אומרת שהוא לא אמור להישאר באותו מסלול, אם אני זוכר.
אבל אין לו לאן לדאוך, הוא לא ייפול לשמש הרי.
לא, הוא לא ייפול לשמש, הוא פשוט ירד למסלול נמוך יותר,
ולא יהיה באותו מסלול
כמו כדור הארץ, כן. ירד למסלול נציב אחר.
טוב.
למה בעצם הוא נע לאט יותר, אם הוא היה תמיד צמוד אלינו?
הוא לא היה תמיד, הוא כל הזמן התרחק מאיתנו קצת. אני לא גם בטוח לכל הפרטים לגבי למה, צריך לקרוא את זה יותר לעומק, אני...
אוקיי, הגשושית השנייה שמסיימת את תפקידה בתקופה הזו, זה הגשושית דון, שליווינו אותה בתוכנית הזו כבר מספר פעמים.
זהו, אני זוכרת את שמה.
זו גשושית מאוד מגניבה שעשתה כמה סיעים, חוץ מזה שהיא מונעת באמצעות מנועים יונים, שהביאו אותה עד חגורת האסטרואידים המרכזית, ושם היא ביקרה את האסטרואיד וסטה, הייתה סביבו, במסלול סביבו, במשך כמה זמן, שנה או שנתיים. אחר כך היא עברה להקיף את קרס, או צרס.
צרס?
זה תלוי.
צרס?
זה תלוי אם את, איך, באיזה שפה את מדברת. אני אשאר עם צרס. ושם היא נמצאת עכשיו במסלול סביבו, היא החללית הראשונה שנכנסה למסלול, גשושית הראשונה שנכנסה למסלול סביב שני גופים, שאף אחד מהם לא כדור הארץ. שני הגופים האלה, שהם שני הגופים הגדולים ביותר בחגורת האסטרואידים הראשית, שהיא נפתה אותם, ומזה למדנו הרבה מאוד עליהם, כי לפני זה פשוט ראו אותם בתור נקודות אור בשמיים, כי גם בטלסקופים גדולים היה מאוד מאוד קשה לראות פרטים לגביהם, וככה ראינו ששני הגופים האלה בעצם מאוד מאוד שונים אחד מהשני. וסטה מאוד דומה לפרופיל של אסטרואיד, כמו אנחנו מדמיינים אסטרואידים בדרך כלל, למרות שגם שם היו כמו תופעות מוזרות כמו סימני מתיחה כאלה, אם אתם זוכרים, כל מיני...
זה לא כדור גלידה?
כדור גלידה? אני לא יודע למה את מתכוונת.
אני זוכרת כדור גלידה, אבל יכול להיות שאני חושבת על אסטרואיד אחר.
יכול להיות. היה שם כמה מכתשים שנראו ככה. אולי לזה, כן. היו שם כל מיני תופעות שמצביעות על דינמיקה גיאולוגית, שזה משהו שפחות ציפו לראות באסטרואידים, אבל מסתבר שבאסטרואידים גדולים קורים דברים כאלה. וצרס היה אפילו מוזר, אפילו יותר, הרבה יותר דומה לכל הירחים הקפואים, כמו אנצלדוס ואירופה, שיש במערכת השמש, כי יש אליו כל מיני תופעות שמעידות על התפרצויות של, לא בדיוק התפרצויות גשיות, אלא קוראים לזה התפרצויות קריו-וולקניות, של חומר קר שמוטז החוצה מתוך הגוף, וסימנים של כל מיני מלחים ודברים אחרים שנובעים מבפנים, כולל מרכיבים של חומצות אמינו וחומרים אורגניים נוספים, שזה ממש ממש מגניב למצוא אותם על עולמות כאלה שבכלל לא ציפו שזה יקרה, אז הנה, זה קיים.
וזה מגניב.
כן, וזה יכול להעיד על זה שצרס בכלל היגר מאיזשהו מקום אחר במערכת השמש, כי הוא נוצר יחד עם מערכת השמש, בדיוק כמו וסטה וכדור הארץ וכל הגופים האחרים, אבל גופים כאלה אנחנו לא מוצאים בחגורת האסטרואידים בצורה רבה. החללית הזו גם כן מסיימת את חייה, כי הדלק שלה הולך להיגמר, כאן הוא עוד לא נגמר לגמרי, עוד נשאר שם ממש מעט, שמאפשר לה להמשיך לכוון את האנטנות של החזרה לכדור הארץ, שזה האתגר הגדול פה, בשביל זה צריך את המנועים של הדלק. המנועים היונים שלה עובדים על גז, אז מהבחינה הזו זה לא הבעיה, אבל ברגע שיגמר הדלק הכימי, כך, ולכן היא לא תוכל לסוף את האנטנות, את הגוף שלה ואת האנטנות שלה לכיוון כדור הארץ, אז אי אפשר יהיה לתקשר איתה יותר, המשימה תיגמר לבטח. אז היא הולכת להישאר forever סביב צרס, לא הולכים לרסק אותה באופן יזום, בין השאר בגלל שהממצאים שהיא גילתה על צרס, מעידים על זה שזה מקום שאנחנו לא רוצים לזהם אותו, להבדיל מאסטרואידים אחרים, שאולי לא היו כל כך דואגים מהבחינה הזו. אבל צרס זה מקום שבהחלט יש שווה יום אחד לחקור אותו בצורה יותר מדויקת, ואולי גם לנחות עליו עם חלליות שמתאימות לזה. אבל כרגע אין משימה ספציפית לצרס או לווסטה או לאסטרואידים האלה, כי פשוט יש כל כך הרבה אסטרואידים, שלמרות שזה נושא מאוד 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 חם כרגע מבחינת החקר המדעי, יש משימות שהולכות לבקר הרבה אסטרואידים אחרים. יש את אוסייריס רקס שהולכת להגיע לאסטרואיד שלה ממש עוד השנה, בדצמבר.
היא שוגרנו, אנחנו דיברנו על השיגור שלה.
בטח, כן. היא הולכת להחזיר ממנו חומר, שהם מתעתדים להחזיר כמות גדולה של חומר חזרה לכדור הארץ, ולא מיקרוגרמים כמו שהצליחו לעשות עד עכשיו בכל מיני משימות רובוטיות. ויש עוד את שתי המשימות הבאות לאסטרואידים שאושרו, והם בפיתוח כרגע וישוגרו בשנים הקרובות. מה?
יש את היבוס השתיים, שכבר...
נכון, אבל היא של נאסה, של סוכנות חלל היפנית, שכרגע נמצאת ממש על הסמוך לאסטרואיד שלה. ושתי המשימות החדשות שאושרו, שדיברנו עליהן לפני שנה בערך, כשאישרו אותן, אחת סייקי, שהולכת לבקר אסטרואיד שהוא מתחתי לגמרי, והשנייה שהולכת, לא כבר זוכר את השם שלה, שהולכת לדלג בין כמה אסטרואידים באזור נקודות, האסטרואידים הטרויאנים של צדק, אלה ש...
אסטרואידים טרויאנים?
כן, יש אזורים של נקודות לגרנג', נקודות שיווי משקל כבידתיות סביב, במסלול של צדק, אז יש את אלה שמקדימות את צדק במסלול, ויש את אלה שמאחוריהם, אז קבוצה אחת זה הטרויאנים וקבוצה שנייה זה היוונים.
כמובן, סילבי.
והשמות שלהם בהתאם. אז היא הולכת לבקר את אחת הקבוצות האלה ולדגום כמה אסטרואידים, שזה הולך להיות מאוד מעניין. אז זה מצער שאנחנו מאבדים את דון, אבל זה פותח את המקום למשימות חדשות. ואת צוותי התפעול שלה יכלו לתפעל לסימות אחרות.
בינתיים הצלחת להטיט ויכוח קשה וסוער.
האם צרס או קרס?
קרס, צרס או סיריס.
כל אחד והדברים
חשובים לגבו. כל אחד והנימוקים והפניות לערך הוויקיפדיה הרלוונטי לטיעונו.
איך הרומים קראו לילה הזו שלהם?
ובכן, כמובן, כיוון שיעל בן ישראל כאן, אז היא אומרת קרס, זו הילה היוונית הרלוונטית. ודנה לין תומכת בה, ואז נועם לוי אומר שזה בכלל צריך להיות סיריס, כמו סרס, כמו שמעיתים את זה, ויש פה כאילו בלגן וזה, ובינתיים RPG2 מציע להקים תחנת תדלוק לכל הלוויינים האלה שאנחנו מאבדים כל הזמן.
אני שמח שגרמתי לדיון.
גרמתי לדיון סוער, אני לא חושבת שראיתי כל כך הרבה דמולות. רגע, וגם יש לנו בקשה.
גם לי יש בקשה.
אתה לא רוצה שאני אמשיך זה.
אתה רוצה שנעבור לנושא הבא?
תעבור לנושא הבא.
של יעל, שהמציאה לנו את קרן הגרירה של האנטרפרייז.
מה? יעל? יעל?
כן.
וואו, אתה דבר...
אז אני לא המצאתי את זה, רק קראתי על זה ונורא ריגש אותי. אחרי זה כשקראתי את זה יותר לא עומק, הבנתי שאין כאן באמת קשר לחלל, אבל בגלל שזה כל כך מעניין, נספר לכם בכל זאת. באמת הצליחו להמציא משהו שאפשר לקרוא לזה קרן גרירה בקטן. הם יצרו איזשהו, גם אני אתחיל מזה שזה בעצם שיפור מאוד 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 משמעותי על גרסה ישנה של משהו דומה. זאת אומרת, זה לא... מה? שאולי אפילו הזכרנו אותו, אבל פה זה סדרי גודל יותר גדול, אז זה פורסם ב-Applied Physics או משהו, אם אני לא טועה, זה תפס תעודה קצת. קיצור, זה קרן, אינפרה אדום, עם סיב אופטי, אם אני לא טועה, באורך של משהו כמו 10 סנטימטר וכמה מיקרו מטרים ברוחב, קטנצ'יק כזה, שמצליח לכלול לתוכו אטומים מתוך ריק. בעצם זה ניסוי במעבדה שעשו. עשו ריק באיזשהו תא, וזרקו לשתוכה אטומים מקוררים, אני לא יודעת איך אפילו הם עשו את זה, הם ירדו לטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. כאילו זה נחשב ריק קר. ככה, כן, פיזרו, של רובידיום, ככה פיזרו. היה צריך להפיק את זה איכשהו, גם את הרובידיום הזה, אז לא נראה לי שזה ככה. אבל קררו אטומים של רובידיום, טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, בתוך ריק, זה בעצם כדי לנטרל הכל. ואז הפעילו את הקרן IR הזה, שבתוך, שנמצא בסיב אופטי, וזה משך אליו את האטומים. זה הצליח לכלוא בתוכו סדר גודל של מיליון אטומים, 10^6 אטומים, בתוך הסיב אופטי. מהרגע שהם נתפסו בתוך הסיב, הצליחו להחזיק אותו שם להרבה זמן. וגם הם אמרו, גם במאמר כתוב להרבה זמן, לא יודעת כמה זמן זה הרבה, אבל זה מה שכתוב, להרבה זמן.
מיקרו שניות שלמות.
לא יודעת, תראי, לא קראתי אותו מאוד 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 לעומק, אבל בנקודות המודגשות, אתה יודע, באבסטרקט, בסיכום, בזה כתוב הרבה זמן. עכשיו, זה, לא יודעת, זה כל כך מגניב מה שקורה שם, מה שקורה זה שזה משפיע על האנרגיה של האטום, זה משחק עם המצב הקוונטי של האטום, עם הרמות אנרגיה, וגורם לו להימשך למרכז הקרן, שהסיב האופטי נמצא במרכז הקרן. וזה ממש ממש נחמד. והמטרה של זה כרגע יכולה להיות לכל מיני ניסויים קוונטיים לגיל, הרי הם יודעים שהם יכולים בתנאים שונים, לכלוא אטומים מסוגים שונים. אז בצורה כזאת אפשר הפוך. אם הצלחנו לכלוא משהו בתנאי כזה, כנראה שהאטום הוא כזה. זאת אומרת, אפשר בצורה כזאת, הם חושבים שהם יכולים להפעיל את זה ברפואה, לגילוי מחלות, לאמצעי הגנה ביטחונית למיני, או לגלות כל מיני אטומים שנפלטים כתוצאה משדות מגנטיים מסוימים, כתוצאה מכל מיני, בקורים למשל גם, כל מיני דברים שנפלטים, אז יש לזה המון שימושים פוטנציאליים. יש כאן חיסרון שהאטום הזה תמיד נמצא תחת השפעת האור, כי זה נמשך בקרן הזה לאמצע של האלומה, ששם זה הכי הכי מרוכז. אז השלב הבא של הניסוי שלהם הוא לעשות הפוך, לעשות קרן גדולה יותר, קונית, שבעצם קונית חלולה, הם אומרים, שבעצם זה מעין מעגל כזה של קרן שבאמצע זה חלול, ולגרום לזה להימשך לאמצע, ואז הם קלעו אותו באמצעות האנרגיה של הקרן עצמו, אבל ברגע שזה נכלא, הוא כרגע לא מושפע מהאור, ואז אפשר לשחק איתו בלי להיות, בלי להשפיע על המצב הקוונטי שלו. אז זהו, אז זה קרן גרירה שלוקחת חלליות, אבל בקטנה, אני אהבתי את זה.
חלליות ממוזערות.
כן, בגודל של כמה אטומים.
אז קודם כל, כמובן שזה יצר דיון בפני עצמו לגבי סטארטרק. אבל
זה היה הכותרת של המאמר, בגלל זה הלכתי לקרוא את זה.
את חושבת שמישהו מהפיזיקאים שחוקרים את זה, היה חוקר את זה, אלמלא הוא היה רואה.
הם התחילו את הכותרת, ואז הלכו לחשוב איך להתאים לזה מחקר.
אבל ככה זה עובד.
אטומים, מה נעשה? טוב.
גם איך את אמרתי קודם על מנועים יונים, ואיך את חושבת בתחום מנועים יונים, אם לא בשביל להתאים את זה לפרק בסטארטרק שבו הזכירו לי?
אני מנחשת שפשוט לקחו המון יונים ואמרו להם,
זו הייתה התחלה, זו הייתה התחלה.
קחו את הקלמידיה שלכם ואיפו לנו מיונים, הם מעבירים קלמידיה פסיקה, לא משנה, זה לא טוב. יונים זה כמו...
דברים שלא רוצה לשמוע פה.
אז השאלה היא, השאלה של לירן שובל...
רגע, הדבר הכי 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 מגניב בכל המחקר הזה, שכחתי להגיד, שהחוקר הראשי שמנהל את זה, קוראים לו דוקטור לייט.
לייט.
לייט אור. השם שלו זה אור.
אז הוא כאילו, הוא או נבל על או סופר הירו. הוא לא יכול להיות אחרת עם השם הזה.
לייט, לא
נשמע. מזה הכי התרשמתי, מה שקוראים
לו. זה אור זה, אולי זה אור כזה. בבוקר שאתה מנסה עוד לישון, והוא נכנס לך כזה לאפפיים.
אני צריך מאוד אנשים ייעוד בחיים.
anyway, אז השאלה שלי רק שובה לי, למה לא עושים ניסויים כאלה בחלל? כי שם זה אמור לעבוד, בוואקום או whatever.
בשלב כזה של ניסוי... מה?
מתחילים במעבדה.
כן, בשלב כזה של ניסוי, הרבה יותר קל במעבדה. העובדה שאנחנו לא יכולים לעשות ניסויים באסטרופיזיקה במעבדה, זה חיסרון של התחום. ברגע שמה שאפשר לעשות במעבדה יותר קל, זה מבוקר. אנחנו נותנים לזה את התנאים שלנו, ואנחנו יודעים בדיוק, בדיוק מה התנאים. וזה יותר קל.
והשלב הבא הוא חללית של הקלינגונים.
או,
זה השלב הבא, כן.
השאלה זה קלינגונים, זה הקלינגונים של טנג'ים, זה הקלינגונים של אנטרפרייזים, טרגונים של TOS, יש גם לאופציות לקלינגונים כרגע.
TOS יש גם מחסום בקצה הגלקסיה, לא מאפשר לצאת החוצה. בסדר, אוקיי.
אבל יש... טוב, לא משנה.
כן.
אוקיי. חוץ מזה אין יותר שאלות, כי כולם כנראה עדיין המון מהקונספט הזה של...
מעולה, אז אנחנו נספר מה קורה עכשיו בחור השחור.
יש חור שחור?
יש חור שחור סופר מסיבי.
שוב, תגיד...
זה נשמע פרויקט,
מה זאת אומרת?
אני כאילו עוד... אני רוצה רגע לשאול שתי שאלות.
סיבה את המכחוביות?
אני אעשה, הנה. שתי שאלות, א', האם...
כרוביות, למה לא עושים כרוביות?
כי זה טעים בתנור, עם קצת שמן זית ומלח. זה גם טבעוני. ודל פחמימה. אני יכולה לשאול את השאלות שלי? האם יש דבר כזה, חורים שחורים שאינם סופר מסיבים, שעליהם אתה מדבר לפעמים?
לעתים רחוקות, כן.
ומה הסיכוי שמה שאתה הולך לדבר עליו יגרום לי לנדודי שינה?
אני אפשר ב-100%, אבל זה פשוט כזו את.
פשוט, just.
בסופר בחודש נובמבר.
כן, אבל אנחנו כבר בשלושה בנובמבר. הננו כבר התחיל, יואב, זה לא עוזר לי.
הננו כבר התחיל?
ננו ריימו.
אוקיי, ננו זה, סבבה.
סבבות.
חשבתי שמתקפת הננו רובוטים התחילה. כן, אז אנחנו הולכים לדבר על מה שמכונה סגיטריוס אי סטאר, שזה מה שאנחנו... באופן מסורתי, מניחים שהוא החור השחור הסופרמסיבי שבמרכז הגלקסיה שלנו. ואנחנו מניחים את זה ממגוון סיבות באמת טובות, אנחנו מניחים שבכל גלקסיה, מרכז שכל גלקסיה יש חור שחור סופרמסיבי, הצלחנו לראות תנועה של כוכבים ושל ענות גז מסביב לנקודה הזאת. כאילו יש לנו הרבה מאוד... אינדיקציות לא ישירות לזה שיש שם חור שחור סופרמסיבי ומה התכונות שלו, וזה מסתדר, וגדול הכל יושב ביחד ומסתדר, אבל אנחנו תמיד רוצים לאשש את התיאוריה כמה שאפשר. ועכשיו יש לנו אישוש חדש לתיאוריה הזאת, והוא מיוחד, הוא מיוחד כי זה נותן לנו עוד כל מיני דברים. מה שבעצם יש לנו זה תצפיות של קבוצת תוכנים שהצליחו באמצעות כמה מכשירים מאוד מאוד מדויקים ב-VLT, ה-Very Large Telescope, לצפות בהתפרצויות מהגז באזור הכי פנימי סביב החור השחור. זאת אומרת, בחלק הפנימי של דיסקת הספיחה, יש לנו... את החור השחור וסביבו נע גז בדיסקה כזאת, אז הדיסקה היא, יש לה חלק, יש לה איזשהו שני רדיוסים שמגדירים אותה, הרדיוס החיצוני ביותר והרדיוס הפנימי ביותר, והרדיוס הפנימי ביותר הוא קרוב מאוד לחור השחור, והתספיות הראו שהגז שהם רואים שם נע במהירות של משהו כמו 30% מהירות האור, שזה מאוד מהיר, אבל באזורים האלה זה חייב להיות כדי להצליח לעמוד בכבידה של החור שחור שהוא כל כך קרוב אליו, והרדיוס הזה שהם מסתכלים עליו הוא בערך משהו בין פי 6 לפי 10 מרדיוס שוורצ'ילד שאמור להיות לחור שחור עם התכונות שאנחנו מניחים שיש לסגיטריוס A, זאת אומרת מאוד מאוד, מאוד קרוב.
רדיוס שוורצ'ילד זה אופק האירוע.
זה אופק האירוע, זה משהו שמעבר אליו שום דבר לא יכול לברוח.
וזה הרדיוס הפנימי שאתה מדבר עליו? או החיצוני?
כן, הרדיוס הפנימי, וספציפית זה גם, הרדיוס הזה הוא גם רדיוס שמתאים להיות מה שנקרא הרדיוס המעגלי היציב הפנימי ביותר. זאת אומרת, זה הרדיוס שמעבר אליו שום חומר לא יכול להיות במסלול יציב. כל חומר שנכנס פנימה יותר משם, בהכרח ייפול על החור. הוא במסלול שהולך ומסתובב פנימה. הוא לא יכול להיות במסלול.
אז רגע, אני מנסה להבין, לדמיין את מה שאתה מתאר. זה בעצם, הדיסקה הזו נראית, נגיד, כמו הטבעות של שבתאי?
כן.
שיש...
משהו כזה.
מתחילות ממרחק מסוים משבתאי. ובמקרה הזה שבתאי זה המעטפת של החור השחור שנקראת אופק האירוע, שממנה
נכון. כבר לא יוצא. וכמובן שאת אופק האירוע עצמו, כלומר את החור השחור עצמו אנחנו לא יכולים לראות, כי הוא לא פולט אור. מה שאנחנו רואים זה את האור מדיסקת הספיחה, אבל גם שם אנחנו עד היום לא הצלחנו להסתכל כל כך פנימה, כי זה גז שנע במהירות מאוד גדולה, הוא לא מאוד בהיר, יש המון אור מסביב, צריך רזולוציה מאוד גבוהה, זאת אומרת, זה באמת מרחק יחסית מאוד קטן, אנחנו מדברים על משהו שנמצא במרכז הגלקסיה שלנו, זאת אומרת, משהו כמו 30 אלף שנות אור מאיתנו, ואנחנו מדברים על משהו בסדר גודל של המרחק בין כדור הארץ לשמש. כן, זה בערך ה...
אז וואו. איך הצליחו לראות את זה?
יש עכשיו מכשירים מאוד מאוד רגישים, והם זיהו את ההתפרצויות מהגז, כלומר כנראה שהיה שם איזשהו תהליך שגרם להתפרצויות, שהיו יותר בהירות מהגז עצמו, ואז היה אפשר לראות אותן. בסך הכל מדובר על שלוש התפרצויות בינתיים, אבל זה הפעם שאנחנו רואים משהו כל כך קרוב לחור שחור, זה, אני בטוח שימשיכו עכשיו לחפש עוד התפרצויות כאלה, כי זה לא רק שזה מאשש לנו את הקיום של החור השחור ואת התכונות שלו, זה מאפשר לנו ללמוד את התכונות שלו בצורה עוד יותר טובה, כי המסלול הפנימי, האיסקו, המסלול הסיבובי, המעגלי היציב הפנימי ביותר, תלוי במהירות הסיבוב של החור השחור ובמטען שלו, מה שאנחנו מניחים שכנראה שאין כל כך לחור השחור של הזה, אז א', זה יכול לתת לנו עוד מידע על התכונות האלה, וב', זה יכול להיות יופי של מעבדה לבדוק את תורת היחסות באזורים שאנחנו עד היום לא היינו מסוגלים לראות אותה, זה אזורים מאוד קיצוניים, כלומר מהירויות מאוד גדולות, מסה מאוד גדולה, אז זה דברים שאנחנו נוכל למדוד ולקבל עוד אישוש לתורת היחסות, או אולי לראות משהו חדש ונצטרך לתת איזה תיקון, מאוד מעניין.
אני רוצה להבין שנייה, כי קפצת לי כאילו מהר מדי בנושאים, ויכול להיות שאני פשוט עדיין מבועטת מאחור שחור סופר מסיבי, ולכן היה לי קשה לעקוב. אז תצפיות ראו את הגז שמקיף את החור שחור מבחוץ, במהירות של קרוב מאוד למהירות האור, 30% ממהירות האור, שזה אחד כפול משהו בחזקת משהו, אני זכרתי את זה
עדיין. משהו 100 אלף מטר לשנייה, קילומטר לשנייה.
אני באת לכם שזכרתי לפני רגע כמה זה.
דרך 100 אלף קילומטר לשנייה.
גם מה שאת אמרת זה נכון, משהו בחזקת משהו גם היה נכון.
זה גם נכון.
אז 30%, שליש ממהירות האור. הצלחנו לראות את זה, אבל את זה כבר ידוע שזה עכשיו גילו.
מה, לא. מה שראוי זה מעכשיו, התצפיות של
התצפיות האלה זה מעכשיו, ולא רק זה, אלא שגם גילו שיש שם התפרצויות של חומר בנוסף?
לא, זה מה שאפשר לראות את זה, אנחנו לא מסוגלים לראות את הגז עצמו, כי הוא לא קורן כל כך בעוצמה בחלק הפנימי, ההתפרצויות זה מה שאפשר לראות את האזור הפנימי.
וההתפרצויות שזה בכלל מהאזור היותר רחוק מה...
לא, מהחלק הכי פנימי של ה... של הדיסקה.
למה יש פרציות של חומר בתוך ה... זה נורא מלחץ אותי, מה
אין לך? הגז זז שם במהירות אדירה, ואם יש משהו שטיפה נופל ומשהו שטיפה זז, יש שם כל מיני תהליכים שיקרו ויגרמו לאיזשהו התפרצות.
אופר, האם החור שחור הסטופר מסיבי במרכז הגלקסיה הולך לטרוף אותנו?
אותך.
יוסק, מה היה יוסק?
לא, הוא לא.
בתור רופא, בא למישהו ואומר, יש לי בשורות טובות ובשורות גרועות. הבשורות הטובות זה שיש לך שפעת, והבשורות הגרועות הן שאמרתי לך להתחסן, אמרתי לך אחרת השפעת
לא חלתך. כן, והבשורות ה... אני
התחסנתי.
יש חור שחור ענק.
כמו כן, חור שחור סופר מסיבי בדרך אליך.
אני התחסנתי גם לשפעת וגם לחורים שחורים.
את רואה, יש פריבילגיות
לדוקטור אסטרו. מה זה הביג חורים שחורים?
ביג אסטרו.
ביג אסטרו. למה אתם לא חולקים את ה... טוב, אז זה נורא מגניב ומוכיח ואו לא מוכיח את תורת היחסות שלנו.
זה מסתדר עם מה שאנחנו יודעים, אבל זה תצפיות נוספות אפשרו לבחון את תורת היחסות בצורה מדוקדקת יותר, כמו באזורים שאנחנו עד עכשיו לא יצא לנו לראות אותם.
ההתפרצויות האלה זה פעם ראשונה שרואים? התפרצויות בתוך דיסקה מסביב ל...
לא, אני מניח שראו התפרצויות בדיסקה או ספיחה, אבל זה הפעם ראשונה שרואים אותן באזור...
לא, בחור שחור, אבל כן.
לא, בדיסקה או ספיחה סביב חור שחור, אני מניח שראו התפרצויות, אבל... כי יש, את יודעת, יש סילונים ויש כל מיני דברים שקורים בדיסקה או ספיחה, ענני גז שנופלים דרך וכל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב פעם ראשונה שרואים את זה מנקודה כל כך פנימית. זאת אומרת, הנקודה הכי פנימית שאפשר לראות בעצם.
מגניב ממש.
אוקיי, יעל, בואי נשמע על המחירה הפומבית ש...
וואי, זה מגניב, יש מחירה פומבית.
בקסי, כי זה נגמר לא טוב. ולא קשור לאסטרונומיה.
בואו נחזור ל...
סליחה.
מחירה פומבית של חורים שחורים.
מה?
לא.
לא, עובר לא.
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 כן, פורית.
ואם כן, אז תביא את זה למאורות.
הבנים, הילדים של ניל ארמסטרונג, עושים מחירה פומבית. לפני, ביולי זה יהיה 50 שנה לנחיתה של ניל ארמסטרונג לירח. הוא נפטר ב-2012, והילדים שלו מצאו בבית מלא 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 דברים שהוא שמר. הם אומרים שהוא מעולם לא זרק שום דבר. ככה הם מתארים את זה, הכמות דברים, והוא שמר בצורה מסודרת. מה?
מכירים אנשים כאלה.
כן, אבל אצלו זה היה שמור בצורה מסודרת, כך שהם ידעו לשייך כל דבר ממה זה. אז יש אלפי פריטים, הרבה מהם קשורים למסע עצמו, לעבודה שלו, לתקופה שהוא היה אסטרונאוט, ואמרו שיש שם גם כל מיני קמעים מהתקופה שהוא היה בצופים, כשהוא היה ילד, כל מיני דברים כאלה. הם הולכים, עכשיו הם תרמו המון דברים למוזיאונים, הם לא מנסים ככה להכניס לכיס, המון דברים הם תרמו. מהמחירות הפומביות הם מתכוונים לתרום המון מהרווחים גם כן לכל מיני עמותות, אבל זה מוצע לפומבי, והם מצפים להוציא להרבה מאוד כסף להרוויח על זה, זה יהיה בכמה שלבים. אני הבנתי שאחד זה השבוע, אני לא לגמרי הבנתי אם זה ברשת או לא ברשת, כי לא יודעת, מקום אחד כתבו ככה, מקום אחר ככה, אבל זה אמור להיות במהלך השבוע, ואז בהמשך, במאי ובעוד מתישהו, מאי ונובמבר אולי, לא יודעת, במהלך שנה הבאה, כרגע הם הולכים להוציא איזה 2,000 פריטים, הפריט השווה ביותר זה דגל שהוא לקח איתו לירח, אבל זה לא דגל שהשאירו שם, זה דגל שחזר, הם מעריכים אותו בכ-$75,000, את הפריט הזה.
זהו? וואו.
אתה רוצה אותו? וזהו, רוב הפריטים הם יותר קטנים, פחות זה, אבל לדעתי זה דווקא נורא נחמד, רעיון מגניב לעשות אם שמוצאים אלפי פריטים כאלה, שכל בן אדם היה רוצה שיהיה לו איזשהו משהו.
זה מה שהשעה שזה בדיוק בשבוע שבו נאסא הכריזה על... ליין חדש של נעליים, שהם לא צריכים בפייה עם הסמל שלה.
נעליים?
נעליים?
כן, בשיתוף עם חברת ואנס, הם מוציאים נעליים עם הסמל של נאסא, כמה דגמים.
למה ואנס? כי אפשר להשתמש באותיות?
אני מנחשת כי הם רצו את ה... הם היו מוכנים לשלם עבור הזכויות.
יש מה הגיוני.
או שהם באו עם הרעיון.
אז זה בעצם הנעליים הבאות שרון נתבקש ממני? זה מה שזה אומר?
הם מבקשים בצ'אט לינק למחירה, אני אומרת, well, let me google it for you. ואם יש לך כל כך הרבה מאות אלפי דברים, אז תקשיב, יש לנו כנס בדצמבר שאנחנו יכולים לדבר עליו.
גם שם יש מחירה פומבית לפעמים.
של דברים, שהיו על הירח, תיאורטית, ביקומים מקבילים.
האמת שאני חושב עכשיו, האם זה מלא או מוריד את התעריף על המזכרות של באז אולדרין? כן. טוב, בסדר. אז מפה אנחנו נמשיך הייתם על אינסייט.
מה?
מה?
לא, אני כאילו...
כן, אנחנו נקרא את סוף התוכנית. כן, בסדר. נראה לי שהמוח של הקוסמונאוטים יחכה לתוכנית הבאה.
המוח של...
כן, מה?
זה טוב, כי זה יאפשר לנו לדבר שוב על מאורות שהנושא של השנה זה פרנקנשטיין.
מוח. כן, אז אינסייט. אינסייט זו הנחתת הבאה למאדים שנאסא שלחו השנה, כבר דיברנו עליה פעמיים השנה. להבדיל מהאוברים האחרונים שנחתו על מאדים, זו נחתת קבועה, זאת אומרת, היא הולכת להתמקם איפה שתנחת ולא לזוז משם יותר, אין לה את היכולת הזו. והמטרה שלה היא בעצם ללמוד על המבנה של מאדים, על ידי זה שהיא הולכת...
לקדוח לליבה.
לקדוח כמה מטרים,
לא.
שזה הרבה
יותר. מטרים זה המון.
כל מה שנעשה עכשיו. ולמדוד את הטמפרטורות הפנימיות ודברים כאלה. אחד הדברים המעניינים לגבי מאדים זה האם למשל יש קרח שיכול להיות בעומק של, עומק לא רב כל כך מתחת לפני השטח ועדיין להישאר כפוא ולא להתנדף ולא לשנות את המצב שלו ויכול להיות ככה במשך מיליוני שנים. אחד הדברים הנוספים שרוצים להבין מזה, זה גם על המבנה הפנימי, כי עצם השינוי בטמפרטורות, בעומק הזה, יכול ללמד על מעברי חום בקום של כוכב הלכת, כי מאדים הוא מאוד שונה מכדור הארץ מהבחינה הזו. עוד מכשירים שיש עליה, יש עליה גם ססמומטר, ססמוגרף, למדידת רעידות, בשביל ללמוד עד כמה מאדים, עד כמה דינמיקה יש עדיין במאדים, וכל מיני מכשירים שונים, שזה הפעם הראשונה גם, שהם לא מכשירים שמחוברים למבנה של החללית. בדרך כלל רובר או חללית אחרת שנוחתת, המכשירים נמצאים עליה, מקובעים עליה, וזה מקשה עליהם למדוד דברים שצריך ממש לגעת בקרקע בשבילה. אז פה יש לה מין זרוע כזו שלוקחת מכשירים מהחללית, כן, בערך ככה, ומניחה אותם על הקרקע, שהם מחוברים כמובן עם קבלים בשביל להעביר את המידע שלהם, ולבצע מדידות של הקרקע בסביבה של החללית. הנחיתה שלה הולכת לקרות ב-26 בנובמבר, שזה מה? ממש עוד
זה
מעט,
זה ממש עוד מעט,
ובשעות הערב שלנו, כך שזה יחסית נוח לצפייה.
27 כן? בנובמבר?
6, 26, אז... זה יוצא יום שני בערב. Save the date, הולך להיות מגניב, זה יהיה משודר בלייב כמובן, וזה הולך להיות מגניב ומרגש כמו כל הנחיתות האלה על מאדים, ונקווה שלעומת הנחיתה הקודמת שהאירופאים ניסו לעשות, הפעם זה יצליח גם. בסדר, לאמריקאים יש הרבה יותר ניסיון, אנחנו מצפים מהם שזה יעבוד, ויגיע לקרקע ונוכל להתחיל... לקבל מידע מדעי וללמוד על זה. אז חשוב לדעת על זה, לשריין את התאריך הזה, כי זה הולך להיות מגניב, ואנחנו כמובן נסקר את זה כאשר זה יהיה.
גיל אדרי שואל, האם יש לה תמונות שהיא תשלח לנו? האם יש לה מצלמה ותמונות שאנחנו נוכל להתלהב מהם, כמו עם קיוריוסיטי?
לדעתי כן, כן. אז יהיה, והיא הולכת לנחות במקום שעוד לא נחתו בו בעבר. ואז יהיה עוד אזור חדש על מאדים שאנחנו
חוקרים.
נחקור.
בזמן שדיברת, יעל בן ישראל שמה לינק למכירה הפומבית של החפצים של ניל ארמסטרונג באירוע בדף הפייסבוק בשרשור הלייב בלוגינג. אז תודה, יעל.
יפה, אז כמה כבר נמכר? טוב, לצופים שלנו.
זה לא התחילת המכירה עדיין.
טוב. טוב, אז אנחנו נסכם פה. אחרי שנפרדנו משתי חלליות וקידמנו בברכה את החללית הבאה שהולכת לעשות לנו דברים מעניינים.
מה, אנחנו נוסעים בלעדינו?
כן.
רגע. ג'יין ביקשה אזכור קצרצה על החתולה שלה שהצטרפה לנמש שלנו. אנחנו מצטערים לשמוע, ג'יין.
זה שנה, שנה קשה לחתולים.
שנה קשה, שנה לא טובה לחתולים.
בלחתולי יכולה להיות.
כן, תשמור על החתולה שלך.
כן, הייתה בקרירת התוכנית. אז תודה שצפיתם בנו, אנחנו היינו החללית.
אנחנו עדיין החללית.
אנחנו משדרים את התוכנית הזאת כל שבועיים. במוצאי שבת בשעה 9 בערב, אז אם זו פעם ראשונה שאתם צופים בנו, או שאתם לא סגורים על מה זה הדבר הזה שאתם רואים, אז אתם מוזמנים לצפות לנו בשידור חי גם בעוד שבועיים. אם אתם לא צופים בשידור חי, אתם יכולים לצפות...
זה נשאר באינטרנט לנצח.
לצפות בכל התוכניות שלנו, כי אנחנו משדרים לתוכנית הזו כבר מ-2013.
באמת?
כן. מיולי 2013, שזה
למה?
ממש הרבה זמן.
למה? זה 5.5 שנים יואב.
ככה אנחנו מתעדים את החיים שלנו.
טוב.
אז תודה שצפיתם בנו, אנחנו מאוד נשמח לקבל לייק לסרטון הזה שאתם צופים בו עכשיו. אתם מוזמנים לשתף.
לעשות שייר לסרטון, לעשות שייר לדף הפייסבוק, תעשו לנו לייק בפייסבוק. ספרו לכולם על החללית, כל האנשים שאוהבים מדע, כל האנשים שיש להם ילדים, כל האנשים שהם עדיין ילדים, כל האנשים שהם אנשים גברים, וכל האנשים שאין להם סיוטים מחורים שחורים סופר מסים.
וגם אלה שכן ומוכנים להתמודד עם זה.
כן, אנחנו מאוד טובים בתור טיפול בעזרת חשיפה.
שוק טיפט.
אז תודה רבה לכם, ולילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב. ביי.